ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קבטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קבטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו אמנם נדבר דברים עיוניים וענייניים, אבל אני חושב איתו שאנחנו נכניס את זה בתוך הסדרה של חקר השוק, למרות שזה יכול להתאים גם לסדרה הרגילה וגם לחקר השוק. הסיבה שאנחנו נכניס את זה לחקר השוק, את מה שאנחנו הולכים לדבר, שאנחנו הולכים לדבר קצת על ירושלים, דגש על ירושלים, כאשר כל מי שישמע אותנו, אני רוצה שהוא ילמד שצריכים איך להסתכל על, איך להסתכל על תכנון ואיך להסתכל על דברים. ואיתיו מידן, השמי, אותך זכיתי להכיר ב-BNI. אני אמנם לא ב-BNI, אני בעסקים עושים עסקים, אבל אני מתארח ואני התארחתי אצלכם ופגשתי אותך אפילו פעמיים שם, וזו זכות גדולה. ואני, אתה יודע, למרות שאתה יודע, שאתה מסתכל על שמי ואתה אומר, הוא צעיר, אתה צעיר, שעשינו שיחה ככה בהפסקה, אני הבנתי שיושב אמנם בחור צעיר, אבל עם ידע של איש מבוגר, זאת אומרת, עם המון ידע, ואתה שפכת לי שם ידע, דיברנו קצת על בית הכרם והכל, והבנתי שג'ינג'י, בן אדם שרוצה לדעת ומתעניין, אז זו זכות גדולה שאתה יושב פה, ואני ראיינתי כבר שמיים, ואני מרגיש ככה שאני יושב מול תותח על, אז אני מאוד אשמח אם נספר לכולם מי זה השמי איתיו מידן, ומשם אנחנו נזרום לנושאים שמעניינים אותנו פה בירושלים, ונרוץ, יש לנו הרבה על מה לדבר.
תודה רבה, אז קודם כל כיף להתארח אצלך בפודקאסט, עם גדולים ורבים לפניי. שמחתי גם אני להכיר אותך, ואני אספר לך בכמה מילים על עצמי. אני שמי מקרקעין.
כמה זמן?
אני שמי מקרקעין 4 שנים עוד מעט. לפני זה הייתי בכל המסלול הזה של ההתמחות, וכמו שיודעים, זו דרך חתחתים לעבור. והיום אני בעצם שמי מקרקעין, בעל משרד בירושלים, מתמחה בעיר ירושלים.
עצמאי לבד.
עצמאי. גדלתי ונולדתי וגדלתי בעיר הזו, אני חי אותה. ואני חושב ש-90% מהעבודה שלי בערך מתרכז לתוך העיר. אז אני רוצה להאמין שאני מכיר אותה בצורה מאוד טובה, ואני אשמח לתת מהידע
שלי. איפה, עם איזה משרדים עבדת? איפה עשית את כל החניכה שלך?
עבדתי בזמנו אצל השמי גיל ישראלי, שהוא שמי מעולה, יוצא דופן, לימד אותי הכל, הכל, הכל.
ומיותר לציין כאן שזה הבן של דן ישראלי, שהוא מהצולה של האדריכלים בירושלים.
נכון מאוד.
ואחיו של האופנוען והמנעולן, מספר אחד בירושלים, רון ישראלי. חברים מאוד מאוד טובים ומקסימים, ובאמת זכית לפחות להיות, אתה יודע, אנחנו יודעים גם ברמה מקצועית, לפחות מרמה אנושית, היית במקום הכי גבוה, ובטח ברמה מקצועית. גם גילי הוא כמוך, הוא כזה, מהיום הראשון היה חפרן וכזה אחד שרוצה לדעת, אז היה לך ממי ללמוד, וזה תענוג.
לגמרי.
תקשיב, חשבנו על מה לדבר, ואתה יודע, שאני מדבר עם שמיים, ודיברתי פה, אתה יודע, היו פה האדנוס, והיו פה זאב פרסקי, ואתה יודע, יש הרבה נושאים שאנחנו יכולים לדבר, אבל שאני הבנתי כמה אתה בקי בתוכניות של ירושלים, וזה לא פשוט, העיר הזאת מאוד מורכבת. יש היום, אתה יודע, ירושלים, שעוד רובה חיה על תוכנית ה-62 ההיסטורית, שעוד קובעת הרבה מאוד, למעשה היה קשה מאוד להעביר בה הרבה מאוד תוכניות. והיום העירייה בעצם יצרה פה איזושהי תשתית תכנונית, שאפשר לרוץ איתה קדימה, בגלל שאחרת היא הייתה נתקעת. אז בוא תספר לי קצת על מדיניות תכנון, תספר לי קצת על התוכניות, תסביר לנו מה זה, ואיזה דברים יש לנו פה בירושלים, ונלמד מה היום קובע לנו ומה היום מקדם אותנו.
אז צדקת מאוד במה שאמרת. היום בעיר ירושלים, אתה רואה הרבה נכסים שבהם תוכנית משנת 62 קובעת את זכויות הבנייה, עוד היא התחילה בשנת 59.
המדרש של ההורים שלי.
בדיוק. וכדי לבוא ולתת, בוא נתחיל באיזשהו רקע כללי, היום כשיש לי איזשהו נכס, מגרש רק, ואני רוצה לבנות, אני צריך בעצם לבנות על פי טאבה. טאבה, תוכנית בניין עיר. היא בעצם מכתיבה איזשהו כמות של זכויות בנייה שאני יכול לנצל במגרש שלי.
כמות ואופי.
כמות ואופי וקומות וקווי בניין.
הכל.
ומגבלות. וגם מספר יחידות דיור. וזו הדרך הרגילה שלפי הבונים בעצם במדינת ישראל. עיריית ירושלים היום, מה שהיא עושה, זה איזשהו יצור כלאיים מסוים של תוכניות, מה שנקרא תוכנית אב. תוכנית אב היא לא טאבה, היא לא תוכנית סטטוטורית שאני יכול בעצם לגשת ולהוציא יותר בנייה מכוחה מחר. המטרה של תוכנית אב זה להגדיר איזושהי מסגרת תכנונית לשכונה או לאזור, ובעצם לייצר ודאות גם ליזמים וגם לפרטיים קטנים, מה אני יכול לבנות במידה ואני ארצה לקדם טאבה.
אני רוצה לקחת אותך רגע צעד אחד, אתה יודע, לצאת רגע, לפתוח סוגריים, ואתה יודע מה, לנצל את זה שאתה יושב פה, לפני שניכנס לתוכנית אב, למדיניות זה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים גם ברמה הארצית. אתה יודע, הרי אחד הנושאים שעשינו גם פודקאסט פה עם חיים ברטוב, על הנושא של קרקעות חקלאיות, למעשה תוכנית אב זה דבר שהוא לא רק הוא בירושלים, יש תוכניות שהן תוכניות מתאר שקובעות גם ארצי איך זה מתפתח. אז אולי תפתח ממש לשנייה אחת של סוגריים, איפה אנחנו רואים, באיזה גוף תכנוני אנחנו רואים את התוכניות הארציות, ונחזור מהר לירושלים, ושזה מסקרן.
אז יש באמת תוכניות שהן כלל ארציות, נקראות תמ"א, זה תוכניות שהן בעצם חלות על כל מרחב התכנון בארץ, אם זה תמ"א של תחנות דלק, אם זו תמ"א של...
או שזה תמ"א נושאית, או שזה תמ"א אזורית.
בדיוק, בדיוק. אבל תמ"א היא כן תוכנית סטטוטורית, היא כן מאושרת למעשה בהליך התכנוני הרגיל, בעוד שתוכנית אב היא לא מאושרת, אלא היא רק איזשהו מסמך מדיניות כזה, שהוא...
כן, אבל היא מהווה, זאת אומרת, מה שאתה רוצה להגיד, שהיא מהווה תוכנית אב, אבל היא תוכנית רשמית ומסודרת.
בדיוק, נכון מאוד. אז תוכניות ברמה הארצית הן מאושרות בהליך הרגיל, מופקדות, להתנגדויות, לאחר מכן מאושרות ברשומות, בעוד שתוכנית אב היא עובדת על אותו הרציונל, אבל היא לא מאושרת ברשומות ופתוחה להתנגדויות וכדומה, אלא היא בעיקר מהווה מסמך מדיניות.
אוקיי, אז בואו נתקדם.
אז כשאנחנו מדברים על תוכניות אב בירושלים, בפרט, זה איזשהו משהו שהעירייה ימצא לעצמה, ואני חושב שזה מגמת תכנון מעולה, ואני אסביר קודם כל על מה מדובר. מדובר על איזושהי מסגרת תכנונית. נאמר וניקח עכשיו את שכינת קריית היובל. באה אושרה תוכנית אב, שבאה ואמרה, אנחנו רוצים לקדם התחדשות עירונית בשכונה. בואו נייצר ליזמים כבר ודאות של כמה קומות יהיה אפשר לקבל בכל אחד ואחד מהרחובות, בכל אחד ואחד מהמתחמים. ואז אנחנו בעצם, כשיגיעו יזמים, הם כבר ידעו מה המדיניות שלנו מבחינת מה אנחנו רוצים לתת. ואז הם יוכלו לבוא עם יותר ודאות ולתת את הצעות ולהתחיל להחתים את האנשים ולקדם את ההתחדשות שלהם. וזו התוכנית אב של, נאמר, התחדשות עירונית. מצד שני, יש לך, לדוגמה, תוכנית אב במושבות, שזה המושבה הגרמנית, המושבה היוונית, עמק רפאים, כל האזור הזה. ששם בא תוכנית אב וסימנה לכל בית ובית בתחום הזה, כמה אחוזי בנייה היא נותת במידה ואותו הבעלים יחליט שהוא הולך ומקדם טאבה על פי החוק.
עכשיו פעם, משתדלים, בייחוד בירושלים, שמאוד מנסה לשמור על האופי שלה, מנסים להגביל את הקומות, מנסים להגביל את הצורה של הנוף, למרות שאנחנו יודעים שיש פה ושם חריגות שקצת, אנחנו רואים גם בהיסטוריה, אז זה חלק מהמדיניות.
נכון מאוד. ועוד דבר שתוכניות האב האלה עושות, זה גם לקבוע בניינים לשימור. נאמר בתוכנית המושבות, שזה מדובר בבניינים שנבנו בשנות ה... לפעמים 1890, לפעמים 1900, לפעמים 1920, בניינים מיוחדים, בבנייה ערבית, עם כימונות ותקרות גבוהות, שם יש אינטרס לשמר. אז גם התוכניות האב בנוסף לזה, גם מדברות על איזה בניינים יש לשמר. וזה נותן בעצם את כל המסגרת להבין טוב יותר מה יש לי ביד, או בתור יזם, מה אני קונה ומה אני אוכל לקבל.
אוקיי, אז עכשיו, אם אני רוצה להסתכל, איזה שכונות היום, אנחנו יודעים, ירושלים נהייתה עתירת שכונות, באמת, אחת הערים הגדולות, איזה שכונות אנחנו רואים היום את התוכנית מדיניות תכנון הזאת, שאנחנו יכולים למצוא את זה ולעבוד לפיהם?
אז היום אנחנו רואים את זה בלא מעט שכונות בעיר, אני חושב שבהמון שכונות עיריית ירושלים קדמה, והיא עוד מתכננת לקדם בשכונות נוספות. המוכרות ביותר זה קריית יובל ועיר גנים, שזה תוכנית אב אחת. יש לך את ארמון הנציב, שאושרה שם מדיניות תכנון להתחדשות עירונית, ואנחנו רואים שם פעילות מאוד מאוד חזקה של יזמים, שנכנסים ומתחילים להרים את השכונה הזו כלפי מעלה. אנחנו רואים את זה בשכונת בקה, שגם שם יש, באזור התעשייה תלפיות, שמשנה את פניו היום בצורה יוצאת דופן, להפוך לאזור משולב של מסחר מגורים ומשרדים, וממש להפוך לאיזשהו מוקד.
חייב לשאול אותך, כמה זה נשען על תוכניות התחבורה שיש בירושלים? בשביל אתה יודע שהיום, כרגע נכון לדקה הזאת, אם אני אומר לך לנסוע לתלפיות, אתה לא כל כך מבסוט מהתנועה לשם, עם כל הכביש טבעת והכל מה שיש.
נכון, בעיה ידועה וקשה. לאחרונה הייתי בכנס של עיריית ירושלים בשיתוף מרכז הנדלן, ובדיוק שם דיברו על הדבר הזה, ועיריית ירושלים מאוד מאוד בטוחה בעצמה שהיא מביאה את פתרונות התחבורה בעזרת הרכבת הקלה והקווים העתידיים של הרכבת הקלה, בצורה שתאפשר להמשיך ולצופף את העיר עד שנת 2030 וצפונה. הם טוענים לעצם שבעצם כשיושלמו הקווים שכרגע נמצאים בבנייה ובתכנון, זה יאפשר נגישות תחבורתית מאוד טובה לכל חלקי העיר, ואנשים יורידו את השימוש ברכב הפרטי, וכך גם הפקקים ירדו. האם זה נכון? אז מה אני אומרת שלא, אבל הדברים נעשים, זה אני יכול להגיד.
ואני חייב לשאול אותך עוד שאלה. אתה יודע, אתה מדבר על תוכניות שהן תוכניות מדיניות תכנון, ואני לוקח פה את השכונה שלי, את בית הקרם, שכונת הולדתי, שכונת כל חיי, והיה ניסיון לקבוע פה תוכנית, תוכנית 16,000, ולקבוע תוכנית שתשנה את פני השכונה, תישען גם על התחבורה, השכונה שלנו נהייתה מרכז התחבורה הארצי, עם כביש 16 ועם הרכבת הקלה. והתוכנית הזאת נגנזה בגלל, אני חושב שהיו יותר התנגדויות ממה שיש תושבים בשכונה. והתוכנית הוחלט לגנוז אותה. איך, אחרי שגונזים תוכנית כזאת, איך יש לי מדיניות תכנון בבית הקרם? זאת אומרת, על מה נשען את המדיניות?
אז אני חושב שאחת הסיבות שהגיעו בכלל למוצר הזה שנקרא תוכנית אב, זה בדיוק מה שתיארת. ראינו דוגמה, אנחנו נדבר עליה בהמשך בהרחבה, בשכונת רחבי, התוכנית 9988, שאושרה באופן סטטוטורי, בעצם הקנתה זכויות.
אתה יודע מה, לא כל מי שמקשיב לנו יודע מה זה סטטוטורי.
אוקיי, אתה צודק. באופן סטטוטורי זה בעצם על פי החוק, על פי הליך התכנון שנקבע בחוק התכנון והבנייה, שבו מאשרים תוכניות, מפקידים אותם להתנגדויות, קודם כל מתחילים להכין את התוכנית, התוכנית כוללת מסמכים כמו תקנון, כמו תסריט, כמו נספחי בינוי לפעמים, אחר כך מפקידים אותה להתנגדויות, לתושבים יש הזדמנות להתנגד, ולבסוף מאשרים אותה לאחר שדנים בהתנגדויות. אז באותו המצב, התוכנית אב בעצם היא לא עוברת את כל התהליך הזה, שעוברת תוכנית רגילה, ולכן קל יותר לאשר אותה, ואחר כך היא מקנה את המסגרת למי שירצה לעשות טאבה נקודתית על המגרש הספציפי שלו. הסיבה שבעצם איך הופכת תוכנית 16,000 שלא אושרה למדיניות, זה בדיוק ככה, ברגע שהחליטו שלא לאשר אותה בדרך הסטטוטורית, אמרו, בואו נפקיד אותה, בעצם נשאיר אותה כלא מאושרת, אבל היא תהווה את המדיניות התכנון בשכונה, לכל מי שירצה ויבוא ויגיד אני רוצה לקדם לבניין הספציפי שלי, או למתחם הקטן הזה, או לכמה בניינים ביחד, זה ייתן את המסגרת וידעו מה אפשר לקבל אם יעשו תוכנית.
אז למעשה אני רוצה להבין, אם למשל קבעו שהיום אחוזי הבנייה בחלק מהשכונה זה 164%, ועל זה היה למשל המדון הגדול בשכונה, אם עכשיו מישהו שיש לו שם בניין שיש לו נגיד רק 100% או 70%, או אתה יודע, לפי השיטה של מיתר 62, תוכנית משנת 59 דרך אגב, שנת הולדתי, היא נתנה לו שם 50% בשתי קומות, אם הוא יגיש עכשיו, למעשה המצב, ההבדל בין זה לבין טאבה מאושרת, זה שזה הבסיס לטאבה שאני צריך להגיש ולא אישרו אותה. זאת אומרת, אני יכול לקבל את אותם התנגדויות.
נכון, אבל אלו יהיו התנגדויות לטאבה הספציפית במגרש שאתה בונה בו, וזה הרבה יותר פשוט לאשר מאשר טאבה שכוללת את כל השכונה, וכוללת מאות התנגדויות לפעמים. פה ספציפית, יכול להיות שיהיו התנגדויות של השכן ליד. ההתנגדויות האלה יגיעו לוועדה, וידונו בהם בצורה אובייקטיבית. המטרה היא בסוף כן לאשר את הזכויות האלה. כשעיריית ירושלים מאשרת תוכנית אב מסגרת, היא אומרת, זה מה שאני רוצה לתת לכם. המטרה היא לאשר את זה. אלא אם כן יהיה דברים שהם יוצאי דופן. אז כשאנחנו מתייחסים תוכנית אב, צריך גם להבין שהמטרה היא גם לקבל את הזכויות האלה. הם אמנם עוד לא שלי, אבל כשאני אעשה תוכנית, המטרה של עיריית ירושלים היא כן לתת את הזכויות האלה, בחפוף לסייגים שנמצאים במסמכים של תוכנית אב.
עכשיו תגיד לי, אני לא יודע אם אתה יודע לענות לי את זה, הרי חלק מההתפתחות, אתה כבר אמרת שתחבורה תגיע בשלבים ותגיע לשנים, ודיברנו על 2030, הרי כדי לממש חלק מהתוכניות צריכים שיהיה גם את הפתרונות. זה לא סוד שאחת הבעיות בהתחדשויות העירוניות זה העומסים שנוצרים על התשתיות הקיימות, ותשתיות למי שלא מבין זה לא רק חשמל, מים, ביוב, תשתיות זה כבישים, זה חניות, זה בתי ספר, זה כל מה שקשור בזה. האם במדיניות הזאת יש באמת התייחסות שמאחדת גם את התוכניות האחרות, שהן תוכניות התחבורה, תוכניות וכל מה שקשור מסביב?
כן, אני אומנם לא הסמכות לדבר, אבל אני אגיד לך מה שאני יודע, שעיריית ירושלים עוסקת בתכנון כולל. מה זה אומר? זה אומר שבסוף הם מעוניינים לבצע ציפוף במקביל לפתרונות תחבורתיים. כשבאים ומבצעים בעצם מערכת הסעה המונית כמו רכבת קלה שמאפשרת לקחת המון המון אנשים, הם בעצם מאפשרים את הציפוף. כך גם במדיניות התכנונית לאורך צירי הרכבת הקלה שנדבר עליה, באותה צורה זה אמור ללכת יד ביד עם פתרונות תחבורה. אי אפשר לצופף כשאנשים עומדים בפקקים כל בוקר חצי שעה, שעה כדי לצאת מהשכונה. זה לא עובד.
לפעמים זה לצאת מהבית.
בדיוק, אז לגמרי. אני יודע שרוצים לתת לזה את המענה, ועובדים על הדברים האלה. יש צוות אב של תחבורה בעיריית ירושלים, שאמון לתת בדיוק את הפתרונות האלו.
אז עכשיו שואל אותנו, כל מי שמאזין לנו, אומר רגע, אני יודע עכשיו גם, שאם אני רוצה לדעת טאבה של איזה מקום, אפילו אני לא צריך להיכנס לעיר ספציפית, אני נכנס לרשות מקרקעי ישראל, פרק תכנון, לוחץ את הגוש והחלקה שלי, את הכתובת, ואני מקבל את התוכניות. אבל תוכניות שהן תוכניות לא מאושרות, לא מופיעות שם. ולמעשה, הרי מתי זה עולה לאתר? שנלחץ הכפתור ואומר אושר, והכל עבר, איך אמרת? את התהליך הסטטוטורי. איך אני עכשיו, אם אני עכשיו רוצה לקנות מגרש ברחוב הרצל בירושלים, איך אני יודע מה אני אקבל, בגלל שעל זה אני צריך לחשוב מה, איזה התנגדויות יהיו לי, אבל מה הזכויות שלי, מה אני יכול לעשות
מה שם? מה המסגרת התכנונית למעשה? כן. מקלידים בגוגל תוכניות אב ירושלים.
אוקיי.
מגיעים לאתר העירייה, ושם יש בעצם ריכוז של כל תוכניות האב שיש בעיר, בצורה די מסודרת. אני חושב שמישהו שקונה מגרש ברחוב הרצל, לוקח שמיים מבחינתו שיבדוק בשבילו. אבל נאמר, ואני עושה חקר שהוא גדול להמון דברים.
לא, אני אומר, לפני שאני לוקח שמיים, הרי ברור, בוא נגדיר, אני רוצה שיהיה ברור פה. אנחנו לא עושים צעדים, לא עושים צעדים בלי לקחת בעלי מקצוע. ואני אומר את זה בכל פודקאסט, ואני אומר את זה בכל מקום. אתה יודע, היום היה פה מישהו שהולך, בא להתייעצות, והוא הולך לקחת דירה בדיור למשתכן, ואני אומר לו, לקחת עורך דין, והוא מסתכל עליי. אמרתי לו, אז תקשיב, אני לא אבא שלך, אבל אני אומר לך לקחת עורך דין, כאילו מצווה עליך.
כן.
כאילו מי אני. אבל זה היה מדאגה, והוא הבין את זה, והוא ממש ידע להעריך. אנחנו אוהבים לעטוף את עצמנו בעלי מקצוע, ופה אם אנחנו לא ניקח שמי ואדריכל, הרי גם אם אנחנו נחשוב שאנחנו יודעים לקרוא את התאבה, אדריכל יודע יותר טוב, אז לגמרי. אנחנו לא נעבור את זה.
אבל בכל זאת לשאלתך, כי זה בכל זאת מעניין וגם אפשר ללמוד ולנסות לבד, זה לגמרי לגיטימי.
לא, זה שלב ראשון.
שלב ראשוני, אז נכנסים באמת לאתר עיריית ירושלים, יש שם ריכוז של תוכניות האב שיש בעיר, ולכל תוכנית אב כזו בדרך כלל מצורף דומה למבנה של טאבה אמיתית, יש בעצם את התקנון.
את התסריט.
ואת התסריט, ובהרבה מקומות עכשיו נכנס משהו שנקרא בנייה נפחית. מה זה בנייה נפחית? תחשבו על קובייה, יש לי את החלקה, באים ומגדירים לי קווי בניין מהצדדים, פה אתה צריך להיות 5 מטרים מהקו של החלקה, פה אתה צריך להיות 10 מטרים, נוצרת לי איזה קובייה, ואומרים לי, אתה יכול לבנות 6 קומות, ואז אני בעצם נשאר עם איזשהו נפח בנייה, שהוא תחום על ידי קווי הבניין ובספר הקומות. אז יש גם תוכניות אב כאלה, לדוגמה תוכנית אב מהר צפון, מרכז העיר ירושלים, צפון, כל האזורים החרדים של הבוחרים, של זיכרון משה, מקור ברוך, כל האזורים האלו. שם יש תוכנית נפחית, אז פשוט יש תסריט שמראה כמה קומות אפשר בכל חלקה. אתה נכנס לאתר, לוחץ על תוכנית האב של מהר צפון, ואתה רואה ממש, כמו ב-GIS, ממש סימון על כל חלקה וחלקה בצבע, כמה קומות מותר לבנות. וזה מאוד מאוד נגיש ועוזר. אז אפשר באמת להיכנס לאתר ולראות את כל תוכניות סרוקות באתר של עיריית ירושלים.
למה אנחנו צריכים עדיין אדריכל? אז ניקח את זה ונסגור את זה ונחליט, יאללה, הנה כתוב, אנחנו רואים כתוב שאנחנו יכולים לבנות 10 דירות של 4 חדרים, יאללה, קנינו. איזה הפתעות יכולות להיות לנו?
אז אני דווקא לאחרונה התעסקתי בנכס מאוד מעניין ברחוב רבנו גרשום בירושלים. זה קצת צפונה מכל השכונות של מקור ברוך. ושם גם הייתה תוכנית שאמרה, מותר, תוכנית אב שאומרת שמותר לעשות 5 קומות. אבל כשנכנסתי וצללתי פנימה על מנת להעריך את השווי, ופתאום גיליתי שיש לי מבנה לשימור בתוך החלקה הזו. שהוא הופך את הכל. ופתאום גיליתי שאני יכול להוסיף דוגמה גם גג רעפים למגורים. וזה נתן לי עוד זכויות, אבל אז גיליתי שאני צריך להוריד חלק מהזכויות על מנת לייצר חדר מדרגות משותף בבניין. אז אני לא יכול לנצל את כל הזכויות, זכויות שצריכות להיות מעברים משותפים. בסוף אנשי מקצוע יודעים להתייחס לניואנסים הקטנים האלו, אפילו טופוגרפית הקרקע, אם היא משופעת או אם היא בעצם נוחה לבנייה, זה משפיע על העלויות. המון 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 ניואנסים שבסוף כשניגשים לפרויקט כזה גדול, צריך לדעת אותו, ובטח אדריכל שיודע לתכנן את התכנון המיטבי, לייצר פרויקט טוב על פי הביקושים בסביבה. אז לגמרי צריך לעזר גם באדריכל וגם בשמאי.
אני יכול להגיד לך, אני סיפרתי את זה כבר פעם, שרציתי פעם לקחת איזה, לעשות קומבינציה על איזה מגרש שהיה בו חנויות בירושלים, והיו עליו 5 חנויות, והיה נראה שיש לו זכויות, והמיקום שלו מצוין, והכל מצוין. על פניו זה היה נראה שזכויות יש הכל. לקחתי אדריכל והצטבר שאין לי מקום, זאת אומרת, אם אני רוצה לתת את החנויות לבעלי החנויות שהם לא מוותרים, הם נותנים לי לבנות ולבנות אותם מחדש. אין לי מעברים לחניות, ויש לי בעיות של תנאי גובה, כדי ליצור כניסה לחניון, ובסוף הסתבר שאין מה לעשות במגרש הזה, למרות שעל פניו זה נראה מאוד מאוד טוב, ובאמת בדקנו מדיניות תכנון, ובדקנו הכל, אבל צריכים מאוד מאוד לקחת את זה בחשבון, ומאוד מאוד להיזהר, וכאן אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה בזה, זאת אומרת, היא קשורה בעקיפין. אני עכשיו קונה נכס. אני קונה נכס, נגיד דירה בבניין של 4 דירות, שלפי המדיניות תכנון, אתה יודע מה? אני אלך יותר, שלפי הטאבה, לא, אני אלך לפי המדיניות תכנון. לפי המדיניות תכנון, אנחנו יכולים לבנות שם בניין במקום 4 דירות, בניין של 20 דירות. זה דבר אמיתי, זה יכול להיות ליד הקווים של הרכבת הקלה, תכף נדבר על זה. שבא השמאי להעריך את הנכס לצורך משכנתה, מטעם הבנק, איך הוא מתייחס לזה? הרי אתה יודע, שאני לוקח ואני קונה את הנכס, אני רואה בו את הפוטנציאל העתידי. האם השמאי לוקח את זה, או שהשמאי מעריך את זה as is היום?
שמאות לבנק, היא מבוצעת בצורה קצת אחרת משמאות רגילה שאנחנו עושים. שמאות רגילה, המטרה שלה זה להעריך את שווי השוק של הנכס, שווי השוק של הדירה. אז כשאני מעריך שווי שוק, אני אקח בחשבון את כל הפוטנציאל ואת כל האפשרויות, מה שבעצם קונה סביר יהיה מוכן לשלם. אבל שמאות לבנק פועלת בצורה אחרת. הבנק הוא גורם מממן, הוא רוצה לקחת כמה שפחות סיכונים, הוא מתכונן ליום שחור שבו הלווה, חס וחלילה, לא יחזיר את ההלוואה, ולכן כשהוא נותן לשמאים שלו הוראה, אני רוצה שתעשו לי שמאות לצורך משכנתה, הוא אומר, אל תביאו בחשבון שום דבר שהוא לא מאושר. מה זאת אומרת? לא לקחת בחשבון חריגות בנייה, שהן בלי יותר. לא לקחת בחשבון זכויות בנייה, שהן מכוח פוטנציאל, אבל אין עדיין טאבה.
כאילו, התוכניות אב לא יכולות להשפיע על מחיר הנכס לצורך
משכנתה.
משכנתה.
נכון מאוד, אבל בסוגריים קטנות נגיד, שכשמאושרת תוכנית אב כזאת באיזושהי שכונה, בדרך כלל זה מתחיל לעלות את שווי הנכסים כולם. למה זה גורם? לזה שאנשים כבר מתחילים לגלם את הפוטנציאל הזה בשווי של העסקאות הקטנות שנעשות.
כן, אבל אנשים, אתה יודע, יש צריכים להבדיל, אני גם מלמד את זה, שזה חשוב לי מאוד שתעביר את המסר. יש הבדל בין המצב, אתה יודע, זה גם יכול להיות, אתה יודע, נכון שיש פוטנציאל עכשיו לעשות שם את הדירות, אבל זה יכול לקחת גם 15 שנים.
נכון.
אנחנו יודעים שזה תלוי התנגדויות, אנחנו יודעים שזה תלוי ועדות, אנחנו יודעים כמו בחיפה שזה תלוי ראש עיר שלא זזה. זאת אומרת, בגלל זה הבנק מאוד מקפיד איתנו על זה, אז יש את המחיר שוק, כמו שאמרת, שהוא תלוי כל הסיבות, אבל אז בן אדם צריך לממן את זה מאיפשהו, וזה מה שחשוב שאנשים ישמעו עכשיו.
נכון, ויש את הערך למטרות בטוחה. אז כדי לא לעשות טעות, כשאני עכשיו ניגש לעסקה, ואני אומר, הרי נאמר ואני רוצה לקחת מימון מקסימלי, ואז אני פתאום מגיע למצב שבו אני לא מצליח להגיע לשווי של הנכס, כי אני קניתי נכס שיש בו הרבה מרכיבים שהם פוטנציאל וחריגות, ואז פתאום העסקה יכולה ליפול לי. אז במקרים כאלה מאוד 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 מומלץ לעשות שמאות טרום רכישה. לפני שקונים, לפני שחותמים על הסכם, כבר לעשות את השמאות, ואז לוודא שאתה מגיע לעסקה עם אפשרות מימון מקסימלית.
דרך אגב, לפי מה שאתה אומר, אם עכשיו אני רוצה לקנות נכס, ואני עושה עכשיו שמאות, ואני לא אומר, אני אומר לשמאי שאני צריך שמאות לצורך רכישה, לא לבנק, יש מצב שאני אקבל מחיר שונה מהמחיר שאם אני אומר לו שאני צריך את זה לבנק.
נכון מאוד.
ומה המשמעות אם אני עושה את השמאות הזאת ואז מביא אותה לבנק?
יפה, אז אם אתה עושה שמאות שהיא שמאות שווי שוק רגילה, ולא שמאות לבטוחה, מה שנקרא תקן 19, זה נקרא...
תסביר מה זה.
אנחנו השמאים בעצם עובדים לפי תקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, שהמטרה שלה לייצר אחידות מבחינת השומות, מבחינת איך שהן נראות, מבחינת מה שהן כוללות. ושומה לבנק, כשהיא נערכת במתכונת של שומה מלאה, היא צריכה להיערך בעצם בהתאם לתקן 19, שזו שומה מחמירה. שומה מחמירה שכמו שאמרנו, לא לוקחת בחשבון את כל המרכיבים הספקולטיביים, את כל החריגות בנייה, פוטנציאל תכנוני שהוא עדיין לא מעוגן, וכל הדברים האלו, ובעצם נותנת ערך זהיר. עבור הבנק, שרוצה להיות זהיר כשהוא נותן הלוואות, אז אם אני רוצה שמאות למשכנתא, אתה אומר לשמאי שאתה צריך שמאות לצורך משכנתא, שמאות מלאה לצורך משכנתא, וכך הוא יעשה לך את השמאות הנכונה, שמאות לבטוחה, ולא שמאות של שווי שוק שהיא לא יכולה לשמש לבנק.
טוב, זה חשוב מאוד שאתה יודע, אחד הדברים שיש ויכוחים ויש שיחה, אומרים אנשים קנינו מתחת למחיר שוק, והשאלה מה זה מחיר השוק? השאלה על מה הוא נשען? ואני חושב שהמסר הזה, ואני משתדל להעביר את המסר הזה לא פעם ולא פעמיים, הוא אחד המסרים החשובים. אז אנשים, בגלל שהיום, אתה יודע, אנחנו הולכים לראות נכסים, וישר קודחים לנו המטווחים, וקודחים לנו כולם, אתה יודע, פה יהיה תמה וזה, ובגלל זה זה עלה והכל, ואז אנחנו באים ואנחנו בריבים מהשמיים, ואנחנו לא יודעים לאכול את המחיר היותר נמוך שהם נתנו לנו, אז זה היה חשוב מאוד שנעיר את אוזני ואת עיני הרוכשים, ואני רוצה לחזור איתך לירושלים.
קדימה.
ואני רוצה לדבר איתך, אחרי שהבנו מה זה תוכנית האב, או מה זה מדיניות התכנון, ויש לנו אפילו ממונה על מדיניות תכנון בעיר הזאת, זה דבר מאוד חשוב. בוא נדבר קצת על התוכנית של הרכבת הקלה, ומה שהיא עושה בירושלים. אתה יודע, אנחנו ירושלמים, כמו תל אביבים, רוצים לנסוע בעיר, ואנחנו לא יכולים לנסוע. כל מקום יש לנו גדרות, ואנחנו צריכים לנסוע בין מדרכה לבין הכנה לרכבת קלה, וזה ירוש, זה בדרך להדסה, וזה בדרך לגילו, וזה בדרך במרכז העיר, וזה עמק רפאים. Just name it. והשאלה, מה אנחנו יודעים להגיד על התוכנית הזאת ואיך היא משפיעה?
נכון, אז כמו שאנחנו רואים היום בעיר, כמעט בכל מקום אנחנו רואים אתרים של חפירה ושל תשתיות לכבוד הרכבת הקלה שהולכים להתווסף אליה כמה וכמה קווים חדשים שמתוכננים לייצר נגישות בעיר. אבל מה שמעניין בנושא הזה, זה שלצד המסילות האלה של הרכבת הקלה, הולך להיות ציפוף מאוד גדול ובנייה מאוד אינטנסיבית של בניינים חדשים. למה? למעשה, ב-2016 ולאחר מכן עד היום היא מעודכנת, העירייה באה ואמרה, אנחנו מעוניינים לצופף את הבנייה לאורך ציר הרכבת הקלה. אנחנו רוצים שלאורך הציר של הרכבת הקלה יהיו מגדלים. למה? לאורך הציר הזה יש נגישות נוחה לתחבורה, נגישות לתחנות הרכבת הקלה. אפשר להגיע מהר למרכז העיר, מהר למרכזי העסקים, אם זה גבעת שאול, אם זה תלפיות, אם זה, אתה יודע, רוממה, כל האזורים האלה שבהם בסוף יש עסקים. ולכן עיריית ירושלים אמרה, אנחנו נארגן פה בעצם מדיניות חדשה ש-200 מטרים לכל כיוון מהרכבת הקלה, אנחנו מכניסים בתוך מדיניות לבנייה אינטנסיבית. וכמה זה אומר? כמה בסוף אפשר לבנות? הגדירו את זה. אם זה מגרשים של עד דונם וחצי שנמצאים ליד הרכבת הקלה, אפשר לבנות שם בעצם עד 10 קומות במדיניות נבחית. נבחית כמו שדיברנו מקודם, שבעצם קובייה שהיא תחומה על ידי קווי בניין וגובה. אז אני אוכל לקבל שם 10 קומות.
גם אם אני מחבר שני מגרשים?
אפשר גם לחבר מגרשים על ידי תוכנית של איחוד וחלוקה, ולקבל זכויות שהן לפעמים יותר טובות, כי קווי הבניין נהיים מקלים. במגרשים שהם מעל דונם וחצי, אפשר כבר לקבל 18 קומות ועד 720 אחוזי בנייה עיליים. נאמר ומדובר בחלקה של 1,000 מטרים, אתה תקבל 7,200 בנייה עילי. זה המון המון המון, וזה ממש משמעותי.
אז אני חייב לשאול אותך, תראה, בלי להיות פרופסור למתמטיקה, אם אני חושב על תקני החנייה, כאילו, אין סיכוי שיהיה לי מספיק חניות, בטח לא בירושלים, שאי אפשר לחפור יותר מדי עמוק, וגם מבחינת עלויות וגם מבחינת הסלע, אז לא יהיה לי מספיק חניות בתוך הדירות האלה. זאת אומרת שאתה בא ואומר שהבנייה החדשה נשענת בחלקה על התחבורה הציבורית.
נכון, ובתוכנית החנייה של ירושלים, יש התייחסות לחנייה לאורך צירי הרכבת הקלה, מה שנקרא אזור עתיר תחבורה, מסומן ממש בתוך התסריט, ושם יש הקלות בתקן החנייה לבניינים שנמצאים בתוך האזור הזה שהוא צמוד לרכבת. אז כבר לא יהיה צריך שתי חניות לדירה גדולה, צריך יהיה אחת, צריך יהיה שני שליש חנייה, זה עובר בשלבים, אבל חד משמעית התקן חנייה הוא מופחת לאורך תקופת הבנייה של רכבת הקלה, וגם לכל הבניינים שנמצאים
זה ליד. זה באופן גורף הולך להפחית השיפור בתחבורה את תקני החנייה? אני אומר לך, אני מסתכל, זו פרקטית, פרקטית. אם היום היה כבר המצב של התחבורה כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ואני אחד שנוסע הרבה מחוץ לעיר, וואלה, לא מחזיק שתי מכוניות.
נכון.
לא צריך, אני יורד מפה, עולה לרכבת, מקסימום לוקח, אתה יודע, היום יש את ה-car to go, כל מיני פטנטים כאלה, ליד תחנת רכבת, ועושה את זה. היום זה, עדיין אני צריך לצאת מפה, לעלות עד לכביש הרצל, משם לקחת זאת אומרת, היום אין לי חנייה עדיין בירושלים ליד תחנת רכבת, אז אני עוד לא יכול, אבל יכול להיות שזה יגרום לשינוי גורף בכל העיר, לא רק בציפוף.
המטרה, אני חושב, היא כמובן לגרום לירידה בשימוש ברכבים הפרטיים, שהם גורם בעייתי בתוך העיר, שהם גורם שיוצר את הפקקים האלו, שיוצר זיהום. המטרה היא ברור לעבור לתחבורה ציבורית אפקטיבית, כמו שאנחנו רואים בחול, בערים אירופאיות בחול. אצלנו זה עדיין לא המצב. אני מקווה שלאחר שיושלמו רוב קווי הרכבת בירושלים, אנחנו נראה שיפור ואנשים שמשתמשים יותר ויותר. אבל כן, אני חושב שזה המטרה בסוף היא לשנות את הרגלים האלו של הרכב ולהוציא אנשים יותר בתחבורה הציבורית. כבר היום אנשים שרוצים להגיע למרכז העיר, הרבה פעמים עדיפים להשתמש ברכבת, מכיוון שלהיכנס עם רכב למרכז העיר היום זה, אתה לא יוצא משם. אתה לא יוצא משם. אז אנחנו רואים את זה ואני מקווה שזה ימשיך ויגדל גם עם הקווים החדשים.
תגיד לי, איך ישפיע באמת, היום אתה יודע, בירושלים בונים מרכזי חניות, חניונים ענקיים בונים, בכמה נקודות, פה למטה בגבעת מרדכי, ליד קריית הממשלה, בכניסה לגילו, בונים כמה מרכזים, איך זה ישפיע על מה שקורה בעיר?
אני אמנם לא יועץ תחבורה, אבל אני מניח ש...
לא, מבחינת שמאית.
אני מניח שמה שזה יגרום, זה פשוט לאנשים להשאיר את הרכב שלהם בחניונים, כמו שקורה היום בחניון בהר הרצל, ולקחת את הרכבת משם בצורה יותר נוחה, זה חניונים שהם חינמיים עד היום, הר הרצל חינמי, אז אני מניח שזה באמת מה שזה ייצר, ובעזרת השם אנחנו נראה פה עיר שהיא קצת יותר זורמת ופחות פקוקה ותקועה.
לא, היום זה קטסטרופה. אז אני רוצה לזרום איתך ישר, בגלל שיש לי עוד נושא שאני רוצה לדבר איתך אחר כך. אני רוצה, אחת התוכניות הדגל בירושלים זה התוכנית של רחביה, זה תוכנית 9988, שעכשיו גם התפרסמה בזכות עניין היטל ההשבחה שבה, ואני רוצה שנדבר על זה באמת משני האספקטים, גם להסביר באופן כללי מה המשמעות של היטל השבחה במקום שיש תוכנית קיימת, וגם מה בעצם נתנו שם, אולי ששם זה תוכנית מדיניות או זה תוכנית אמיתית? זה תוכנית מאושרת.
תוכנית אמיתית, ואני חושב שהיא גם לימדה איזשהו לקח קטן ליישם מעלה ואני אסביר. אז בעצם תוכנית 9988, תוכנית שהתחילו לדבר עליה, היא אושרה לבסוף בשנת 2015, אבל היא הייתה בתכנון יותר מ-10 שנים לפני כן, והתחילו לתכנן אותה בכל מיני קונסטלציות. המטרה הייתה לייצר בעצם תוכנית כוללת לכל רחביה, מכיוון שיש שם המון מבנים לשימור, מרקם בעצם מאוד מיוחד מבחינת הבתים, מבחינת הייחודיות, מבחינת הירק, מבחינת העצים בסביבה. אז המטרה הייתה לייצר תוכנית כוללת שתבוא ותיתן מענה, גם בניינים לשימור, גם כמה אפשר להוסיף ואיך וכדומה. ולבסוף הוא יאושרה בשנת 2015, והגדירה בעצם איזשהם זכויות בנייה כלליות לכל בניין, מאוד דומה לתוכנית תו, רק שהיא בעצם הייתה סטטוטורית, כמו שאמרנו, ואם אני רוצה, אני יכול לבוא ולהוציא היתר בנייה מכוחה. אני לא צריך לעשות עוד הליך תכנוני. מה שקרה בפועל זה שמהיום שהיא אושרה, כל אחד ואחד מהאנשים ברחביה שבא ומחר את הדירה הקטנה שלו למישהו אחר, פתאום קיבל חיוב של תשלום, שאנחנו קוראים השבחה. לו הרוצח השקט, היטל השבחה. מי מכיר את זה בכלל? מה זה
היטל השבחה? בוא תסביר לאנשים מה זה היטל השבחה.
אז רוב האנשים מכירים בעצם מס שבח.
כן, זה מאוד מסוכן, המילים מאוד, שהם דומות.
שזה מאוד דומה. מס שבח קניתי במחיר מסוים, מכרתי במחיר אחר, אני משלם על הפער
מס. מס רווחון.
בדיוק. אבל היטל השבחה זה לא כך. היטל השבחה מתנהל בעצם בצורה אחרת. מדובר בתשלום שגובה עיריית ירושלים ולא מדינת ישראל. או עיריית ירושלים או כל...
היטל השבחה או היטל מוניציפלי.
בדיוק כך. ועל מה גובים אותו? ברגע שבעצם קיבלתי זכויות בנייה נוספות. בוא נעשה דוגמה קטנה שתסביר את זה בצורה מאוד טובה, אני תמיד אוהב לתת אותה. נאמר ויש לי מגרש ריק שהשטח שלו זה 100 מטרים. אני יכול לבנות עליו בית שהשטח שלו זה 50 מטרים, על פי התב"ע הקיימת. עבר יום אחד, ועכשיו פתאום קיבלתי תב"ע חדשה, ואני יכול לבנות 100 מטרים על הבית הזה. בעצם קיבלתי עוד 50 מטרים. קיבלתי למעשה גם עוד כסף לכיס, כי מי שיבוא לקנות את המגרש שלי עכשיו,
כסף פוטנציאלי,
יהיה מוכן לשלם יותר, מכיוון שאפשר לבנות בו 100 ולא 50. אז בעצם על הפער הזה של 50 מטרים של זכויות בנייה שקיבלתי מהעירייה שאישרה תוכנית, אני מתבקש לשלם מס. כמה מס? חצי משווי זכויות הבנייה הנוספות. פה ספציפית קיבלתי 50 מטרים, יבקשו ממני לשלם בעצם שווי של 25 מטרים של זכויות בנייה.
קיצור, העירייה אומרת לנו, הרשות מקומית, זה לא רק עירייה,
נכון.
הרשות המקומית אומרת לנו, אני הגדלתי לכם את הזכויות, לא משנה אם זה מיוזמה שלכם, כתב הנקודתית, או זה מיוזמה אחרת, אתם תשלמו לי 50% מהשווי של מה שנתתי לכם, זה המס שמגיע לי. חייבים לציין, ואנחנו לא ניכנס לזה, בשביל זה אפשר לעשות פודקאסט שלם, שזה ממש לא נושא פשוט, ועל זה יש הרבה מאוד מחלוקות, וקבעו את השמיים המכריעים, ועדיין יכול שמה אחד להגיד 0, ושמה אחד יכול להגיד 100, ויש על זה הרבה הרבה תקדימים ובעיות, אז זה לא דבר מובן מאליו, וחובה להיעזר בשמיים טובים ומנוסים שכבר מכירים את הדברים ובדקו את הכל ולמדו את זה, ושהיו דברים, אני חוויתי את זה, אתה יודע, אני בניתי בשוק במחנה יהודה, ליד, בחוב בית יעקב, ושם היה אז, היום כבר אין, שימור, שיקום שכונות, ולפי סעיף 19, שיקום שכונות, שאתה בונה מגורים, אתה פטור מהיטל השבחה, והחליטו, היה מותר לי לבנות שם 150% מסחרי, ובניתי שם פחות מסחרי ויותר דירות, והיה ויכוח גדול מאוד עם העירייה, השתמשתי אז בנאווה סורקיס,
נאווה סורקיס, כן.
והיא הייתה זה, ואחר כך היה לנו שמיים מכריע, ובסוף שילמתי משהו, למרות שאני חושב שזה לא צודק, אז בואו נגיד שהיטלי השבחה, רק נציין שהיטלי השבחה תמיד משולמים על ידי המוכר או בעל הנכס, ומשולמים מתי?
הם משולמים למעשה או כשאני בא ומוכר, כי אז בעצם מימשתי את ההשבחה, קיבלתי תמורה גם על הזכויות, או כאשר אני מגיע להוציא יותר ובונה את הזכויות האלה שקיבלתי. אלו יהיה המועדים למעשה שבהם אני אדרש
לשלם. או שאני עושה שימוש חורג.
או שימוש חורג, כן, היטל השבחה הוא או בגין תוכנית בניין עיר, תב"ע, או בגין שימוש חורג, או בגין הקלה, שזה עוד הליך תכנוני. אני לא רוצה להלאות, אבל אני רק אגיד שכשמקבלים שומה של היטל השבחה, היא לא סופית. יש אפשרות לערער, וחשוב מאוד לבחון את האופציה הזאת על ידי שמאי, לערער, כי לפעמים אפשר באמת להפחית את התשלום, וזה לא גזרה.
אז מה נקבע שם בעקבות זה? הרי אנחנו תמיד יודעים ש... וזה חובה לבדוק, דרך אגב, חובה לבדוק לפני שאנחנו, אתה יודע, קניתי נכס בחיפה למשקיע, אנחנו בדקנו ומצאנו שהולך להיות היטל השבחה, אנחנו התארגנו מבחינת הכסף, המוכר לא ידע את זה, המוכר לא ידע את זה, ושהם קיבלו לשלם את היטל השבחה, זה היה להם הפתעה גמורה, מזל שאנחנו התארגנו בהתאם. אז מה החידוש שהיה לנו ברחביה?
חזרה לתוכנית 9988 רחביה, מה שקרה שם זה למעשה שהיו כל כך הרבה ערעורים כנגד התוכנית הזאת על היטלי ההשבחה, ולמה? אמרו שהתוכנית היא מאוד מאוד לא קונקרטית. מה זאת אומרת? היא אומרת שאפשר לקבל איזושהי מסגרת של אחוזי בנייה, אבל היא גם מאוד מסייגת את זה. היא באה ואומרת, אחוזי הבנייה בעצם יהיו לשיקולה של הוועדה המקומית. כאילו, זה לא שלי לגמרי, יש עדיין שיקול
נוסף. לא מוחלט.
לא מוחלט. וברגע שזה לא מוחלט, בא ואמר יושב ראש ועדת הערר, בנימין זלמנוביץ', שברגע שהתוכנית היא לא מוחלטת, הזכויות הן לא מוקנות, הן לא שלי מבחינה משפטית קניינית, ועל כך נסוב הכל המחלוקת, מה שבסוף היום הגיע, long story short, לזה שהחלטה של ועדת הערר, שמחליטה בעצם במקרים כאלו של החלקות על היטל השבחה, החליטה שאין לגבות היטל השבחה בגין התוכנית, מכיוון שהיא לא מקנה זכויות, ולא הוכח שהיא השביחה את הנכסים. וכך זה עומד היום, עיריית ירושלים הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, ואנחנו צפויים לפני כמה וכמה ערכאות נוספות, עד שהכספים יחזרו או לא יחזרו לכל הנישומים.
אין ספק שזו החלטה מאוד אמיצה, היא גם נוגדת החלטות בערים אחרות, ויש על זה מחלוקת מאוד גדולה, ובעצם העירייה יש לה אינטרס שזה יהיה אחרת, בגלל שהעירייה כאן מקבלת הרבה מאוד כסף. ובאמת ימים יגידו.
אני רק אגיד בנושא הזה, שאני חושב שחלק מהבעיות שהיו בתוכנית 9988, הם אלו שהביאו גם לאמץ את הדבר הזה של תוכנית אב. לא לבוא ולאשר תוכנית לכל השכונה עכשיו, שהיא מביאה מלא התנגדויות והמון מחלוקות על היטל השבחה, אלא לבוא ולאשר תוכנית אב. ולאחר מכן, מי שבא ובאמת מממש את זה ועושה טאבה, שישלם את היטל השבחה. אבל לא מראש לאשר תוכנית כוללת לכל השכונה. ואני חושב שזה גם מייצר, זה כלי שהוא מייצר יותר ודאות בפחות סרבול.
אין ספק שיש בזה חוכמה מאוד גדולה. נכון שזה עדיין מייצר מצב, זאת אומרת, היתרון בטאבה זה שכבר יש מצב שאפשר לממש מהר. אנחנו יודעים שאחד מאבני הריחיים או הדברים שעוצרים את הבנייה בישראל זה הטאבאות. והזמן שזה לוקח וההתנגדויות, ואנחנו יודעים שאנחנו חולמים בלילה על טאבה והירוקים כבר מתנגדים לפני שאנחנו התעוררנו בבוקר. והדברים האלה מאוד מאוד קשים, אז צריכים לשים לב. אני רוצה שאתה יודע, חשבתי שנדבר קצת על בדיקות וכאלה, אבל מסתבר שהנושא הזה הוא מאוד מאוד כבד. ואנחנו דיברנו פה על ההתפתחות ועל התוכניות, ודיברנו על תוכניות התחבורה של ירושלים, ועוד פעם, נגענו בהם. נגענו, בגלל שאם אני אגיד לך, בוא נעשה על כל אחד מהם נושא בנפרד, אתה עושה איתי פודקאסט של 100 דקות.
לגמרי.
אז אני רוצה שככה, תסתכל ככה, אתה יודע, אנחנו רגע מקליטים ביוטיוב, אז תסתכל ככה למאזינים, תדבר למיקרופון ולזה, תסתכל קדימה, ותגיד לאנשים עכשיו, אתם בירושלים, אתם ירושלמים, מה אתם צריכים לעשות ומה אתה ממליץ לעשות כדי לרוץ קדימה וכדי להצליח...
בשוק הנדלן הירושלמי.
בשוק הנדלן הירושלמי.
אני חושב היום שבירושלים יש הזדמנויות מעניינות לנדלן. אמנם המחיר הבסיסי של דירה בעיר עלה פלאים, היום אני חושב שאתה כמעט ולא מוצא דירה בפחות ממיליון 600, מיליון 700, גם בשכונות היותר חלשות.
תזכיר לי אחר כך איפה יש את הדירות האלה.
אבל אני חושב שההזדמנויות היפות היום שאני רואה מתרכזות לכמה שכונות. בשכונת המון הנציב יש פינוי בינוי ענק, כמעט בכל השכונה מתחמים שחולקו לפינוי בינוי. לדעתי מי שישים שם היום את הכסף שלו במתחמים, שהיום לא נראים יותר מדי, אבל ישים את הכסף וימתין כמה שנים טובות עד שהדברים יתבשלו, יכול לעשות סיבוב יפה מאוד.
וכמובן שזה לא המלצה להשקעה, אלא זה רעיון ולבדוק את זה עד הסוף.
בדיוק, כל השקעה לבדוק עם אנשי מקצוע הנכונים. אפשר בעצם להגיע גם לכל מיני, דוגמה בצפון מרכז העיר ירושלים, יש את התוכנית אב שקובעת מספר קומות, הרבה יזמים קטנים שאני מכיר בעצם הולכים שם וקונים איזושהי חלקה קטנה אפילו בשטח של 100 מטרים, שיש עליה בינוי חד קומתי ועושים שם פתאום איזשהו בניין חמוד כזה של 4 קומות, 4 דירות קטנות, כל קומה דירה, הזדמנויות יפות. שכונות מסוימות כבר אני מרגיש מיצו את הפוטנציאל שלהם. קריית היובל לדוגמה כבר טסה לשמיים מבחינת המחירים ומבחינת ההתחדשות העירונית. הטיפ שלי הוא ללכת לשכונות שההתחדשות העירונית נמצאת בחיתולים שלהם. היום ארמון הנציב זה קצת אחרי השלב הזה. אני חושב שהשכונות הבאות שאנחנו נראה גם גילו גם נמצאת באותו השלב כמו ארמון הנציב. אני מניח שהשכונות הבאות שאנחנו נראה מתחילים לדבר, נווה יעקב, פסגת זאב, שכונות שלא חשבו עליהם בכלל בהקשר של התחדשות עירונית, ויכול להיות שהדבר הזה גם שם יעלה את מחירי הנכסים.
שאנחנו יודעים, דרך אגב, ראינו את זה לצערנו עכשיו בפיגוע, שכמות הדרישה, ושכונה מתחרדת שם, הדרישה שם לבתים היא מאוד מאוד גדולה.
מאוד.
והמקום תחום ואין לו מקומות להתפתח יותר מדי בגלל התושבים הערבים שמסביב. באותו דבר פסגת זאב, שעוד היה לשטחים, אני לא בטוח שיש שם עוד יותר מדי. אז איתיו, תקשיב, את המתנה גדולה שקיבלתי מ-BNI, ואני שמח על הקשר, ואני בטוח שאנחנו עוד נעבוד המון, ועוד יכול להיות שעוד נעשה עוד, נחשוב על עוד כמה רעיונות לפודקאסטים. ואני אשמח גם לארח אותך בזום הנדלן שלי.
כמובן.
והמון המון תודה על הידע. אתה יודע, זה רק צריך ללחוץ על כפתור ואתה שופך וזה כיף, אתה יודע, זה תענוג. ואשרנו שיש לנו שמיים כמוך.
איזה כיף. תודה רבה לך שאירחת אותי ונתת לי קצת לחלוק עם המאזינים את התובנות שלי על העיר, ושמחתי מאוד להכיר אדם רב פעלים וידען כמוך בעיר שחי את ירושלים, וזה היה לי הכבוד להתארח אצלך.
יופי, ותודה רבה. ואתה יודע שאני אוהב לחלוק את מה שיש לי עם אחרים, אני לא אחד שמחזיק לעצמו, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה.